טוב, אז שלום, ערב טוב. אני אתחיל באישור קו, מה שלמדנו בשיעור הקודם, ואת השיעור כולו מקדיש לדיון של הראשונים, במה שאנחנו כבר מכירים היטב ממסכת עבודה זרה, שכמעט כל מה שכתוב שאסור ביחסי יהודים גויים, כמעט, לא הכל, אבל כמעט את הכל התירו. מה שכן, אנחנו נעקוב אחרי האופן שבו התירו, שאני מקווה שאם נבין את השתלשלות הדיון, כאילו, איך נימקו את זה, מה היו הגורמים שנכנסו, זה גם יסביר לנו את המחלוקות הגדולות בשולחן ערוך, בין השולחן ערוך והרמ"א, כי כל אחד מהם יושב על תבנית אחרת. אז בואו נתחיל ממה שראינו בשיעור הקודם. בעצם ראינו שמי שמעיין בסוגיית הבבלי, במבט ראשון מגלה ש... היו סבורים שרבי התיר את הפת, ומה שנראה בפשטות מהסוגיה, שזו הייתה טעות בהבנה. רבי שאל לפי מסורת אחת, וואו, למה אסרו את הפת הזאת? אבל הגמרא טוענת שהוא לא התכוון להתיר, הוא רק טעה, כן? או הדעה שהוא שאל, אין פה פלטר כשלא היה לחם לתלמידים, אז הוא התכוון, ככה הוא טוען את הגמרא, לפלטר יהודי, והם חשבו שהוא התכוון לפלטר גוי. בעצם מי שלומד את סוגיית בבלי, עבדה זרה למדי עמוד ב', הוא לכאורה יגיע למסקנה שבשונה משמן שהתירו אותו, שפת, היו שחשבו שהתירו, אבל האמת שמדובר בטעות, ראינו שיש בעיה פנימית בסוגיה. כי אם הכל מדובר בטעות, אז איך זה שבחלק השני של הסוגיה יש פתאום התייחסות לאפשרות שזה מותר? כן? זאת שאלה פנימית בתוך הסוגיה. כאילו במדעי עמוד ב' לקראת סוף העמוד, אז הגמרא מביאה שם ממו אשר רבי חלבו ורבי יוחנן, שמדברים אפילו למאן דאמר פלטר עובד כוכבים, לא מרן אלא דלקה פלטר ישראל. או רבי יוחנן אומר שזה אני מילי בשדה אבל בעיר, אבל למה להתייחס למאן דאמר שפלטר אם זה טעות, אם לא היה אף אחד כזה? כבר בסוגיה יש רמיזה שזה לא כל כך פשוט אולי שאין מי שיתיר את זה. זה כבר בתוך הסוגיה אפשר לשמוע את זה. הזכרתי לכם בסוף השיעור הקודם את ההצעה של שטיינפלד לקרוא מחדש את הסוגיה קודם. כן, הוא מנסה הרקע הקושיה הזאת לאחר קטעים מסוימים, להבחין בין רבדים בסוגיה. אני אומר, הדבר הזה גם ישמש חלק מהראשונים, אבל אני אומר, בכל זאת, למרות הבעיה הזאת, פשטות הסוגיה בבבלי, שאין להתיר פת נוכרי וגם לא פת פלטר. לעומת זאת, למדנו בפעם קודמת את הירושלמי, שם הירושלמי אומר שההלכה הזאת עם עמובה, וזה מתפרש במהלך הסוגיה, שיתירו את זה. והסוגיה גם מסיימת שלא נהגים, כן, כמובן לא נהגים את האיסור אלא יתירו. רק שבסוגיית הירושלמי שלמדנו זה מאוד מאוד ברור לכאורה שמדובר ביתר בגלל שעת הדחק. יתירו במקום שאין פת ישראל, יתירו משעת הדחק, יתירו כי אין מה לאכול, כן? זה נראה שזה יתר של דחק. עכשיו כשאנחנו מתחילים להתבונן בראשונים, אז הריף, אחרי שהוא מביא את סוגיית הבבלי, הוא מצרף אליו את הירושלמי. כן, הריף, אחרי הבאת הבבלי, מצטט את הירושלמי, רק חלקים ממנה, אני קורא, פת, רבי יעקב ושב רבי יונתן אומר, פת מהלכות של אימומו, במקום שאין פת ישראל מצויה, בדינו שתהיה פת עובדי כוכבים אסורה, ואם אמרו עליה ויתירו מפני חיי נפש. רבנן דקייסרי בשם רב יעקב כדברי המתיר בלבד מן הפלטר. אם אנחנו שואלים את עצמנו על מה ולמה הביא הריף את הירושלמי והצמין אותו לבבלי, די מסתבר, לפחות לי זה מסתבר, שהוא רצה להיעזר בירושלמי כדי ליצור אפיק של יתר עבור פת נוכרי. שכן זו שיטת הירושלמי, שפת נוכרי ניתן להתיר אותה, אבל בוא נשים לב, מי שהולך על האפיק, על המסלול של ההסתמכות על הירושלמי, ופה זה חלק משאלה יותר רחבה בעולמם של ראשונים, ספציפית בריף, מה מקום הירושלמי במסורת הפסיקה, מתי הריף מצטט, מה המשקל שהוא נותן לו. אני לא אפתח את התיבה הזאת עכשיו, אלא כי אני רואה שיש זמן, אבל אני רק אגיד, מסתבר שהוא מביא אותו כדי לעזר בו, אבל אם כך, את היתר צריך לצמצם למה שאמור בירושלמי. או למה היתר מצטמצם? היתר מצטמצם למקום שאין פת ישראל מצויה. למרות שמעיקר הדין היה ראוי שעדיין יהיה אסור, אבל אם אמור עליה ותירועה, מפני חיי נפש, זה יותר חיי נפש. ובהמשך הריף מביא שרק בלבד בין הפלטר. אז בעצם הריף, היתר שעולה בדברי הריף על בהסתמך על הירושלמי הוא פלטר במקום שאין פת ישראל. בסדר? זה מה שעולה בדברי הריף, כן. וואו, זה מה שנקרא לחם הקמפניז, כמו החלב הקמפניז. אוקיי, יפה, תודה רבה. בסדר, בואו נראה מה עושים בעלי התוספות עם הסיפור שלנו. כי גם התוספות פה על אתר, למדי עמוד ב', התוספות מביאים היתר לפת, אבל נתבונן ונראה על מה הם בונים את ההיתר. שזה גם הזדמנות קצת ללמוד על שימוש בקבצים של בעלי התוספות, אני אסביר קצת על הדברים, בסדר? אז בואו נראה, מה כתוב בתוספות לפנינו? מדי כאמר פת לא הותרה בבית דין, מכלל דאיבאי הבשר אלה. כלומר, מה התוספות אומרים? בפועל הסוגיה אומרת שלא התירו, אבל התשתית להתיר היא קיימת. כן, מה זה התשתית הזאת? איך בכלל היה? הוא לא היה לדעת שהתירו, כן? על מה? אומרים תוספות, לא פשט איסורו. התוספות פה נאחזים לא בנימוק של חיי נפש של הירושלמי. התוספות טוענים שהתקנה לא תפסה. כך הם טוענים. ואז הם ממשיכים. ומכאן סמכו עתה לאכול פת של עובדי כוכבים, כיוון שלא פשט איסורו, בכל ישראל. ויש לסמוך על דברי רשב"ג ורבלזר ברבי צדוק, דאמרי אין גוזרים גזרה לציבור, כן רוב הציבור יכולים לעמוד בו, בעוד שבירושלמי הגזרה תופסת. רק התירו שאין מה לאכול, חיי נפש. התוספות פה טוענים טענה אחרת לגמרי, מקווה שאתם יהיה פה מבינים את הנגזרת השונה. התוספות טוענים שהתקנה פשוט לא התקבלה על ידי רוב ישראל, ולכן היא לא תקפה, ולכן לפי התוספות, ההיתר הזה שהם מתארים, סמכו אתה לאכול פת של עובדי כוכבים, הוא לא מוגבל דווקא כשאין פת ישראל, הוא לא מוגבל לכאורה לדוחק, לא מוגבל לחיי שעה, כן? פשוט התקנה לא מחייבת, הגזירה לא תפסה. הם מביאים בעוד ראיה, הם אומרים, דאמר לקמן, בימינו תתיר אף את הפת, זה היה הכוונה הגמרא בדף למד זין, למדנו את זה בשבוע שעבר, זוכרים? כשרבי יהודה נשיא התיר את השמן, אז אמרו לו, נו, תתיר גם את הפת, ואז הוא אמר לי, מקרו לי הרב כולה, כן? אם אני לא רוצה, כן? מה משמע, אבל הורים תוספות, שהוא הסיבה היחידה שהוא לא התיר, כי הוא לא רצה שיגידו שהוא הרב כולה. אבל כנראה שהתשתית להתיר קיימת, אז רב אחר, כאילו כל רב שיתפוס כולה אחת ויעשה אותה. אני אספר לכם סיפור. רוצים סיפור יפה? אמא שלי סיפרה לי שבשנות ה-60 היא נכנסה לבקר את סבתא שלה, הרבנית סולובייצ'יק. אמא של הרב סולובייצ'יק, הקלה של רב חיים מבריסק, בשנות ה-60 היא כבר התחתנה ב-1901, בסדר? אז 60 וכמה שנים אחרי שהיא התחתנה. והיא רואה שהיא חותכת כבד בשבת, של לתת כבד קצוץ עם סכין. אז היא אמרה, אז אמא שלי אמרה לה, סבתא, למה את ככה, אפשר לדמיין, העיניים בגיל הזה, הידיים, לא, למה את עושה עם סכין? הרי אבא מתיר עם פומפייה, אני לא יודע מה שלוחות שבת, אבל יש דיון בפוסקים, אולי להגביל את כל מיני איסורי תוכן וכולי, רק לגידולי קרקע. ובשר, היות והוא לא גידולי קרקע, אז אין בו איסור תוכן, ולכן יש שמתירים, אפילו במה שנקרא ביידיש, ריבייזן, פומפייה, כן? אז אמרה, אז למה לא תעשי בפומפייה? אז הסבתא אמרה לה, כך היא עשתה. הבריסקאים האלה, כשאני התחתנתי איתם, קיבלתי לעצמי לא לקבל את החומרות שלהם, יש הרבה, וגם לא את הקולות שלהם. אוקיי? אז יש קולות, אפילו לבריסקרס יש קולות, בסדר? בסדר? אתם רוצים עוד כולה? סבא היה מכין תה בכלי שני בשבת. הוא היה אומר שזה כמו תבלין, שהגמרא אומרת שהוא לא מתבשל בכלי שני. תה זה לא תבלין. טוב, בסדר, אני אספר, גם יש כולות, בסדר, אבל הורים תוספות. הוא היה, הגמרא אומרת בשבת, בדף מהם, שתבלין לא מתבשל בכלי שני. ולכן הוא היה אומר שתה זה כמו תבלין. אוקיי? זה כולם, שאף אחד לא נוהג אותה. כלומר, מה שאני מנסה להגיד, אני לא רוצה להגיד לך את כל החומרות שאני יודע, כי תאמינו לי, זה ארוכה מיני ים. אבל היו גם קצת קולות. אז, כאילו, אז התוספות אומרים, הגמרא בלמד זין, יש תשתית לכולה, רק רבי יהודה הנשיא לא רצה, אבל שמישהו אחר יעשה את זה. כלומר, בעצם מה התוספות פה טוענים? ואחריו באו בית דין אחר, שתראו, מה ההבדל בין זה לבין הנימוק הקודם? הנימוק הקודם טוען שהגזירה לא התפשטה בכל ישראל, מעולם לא נכנסה לתוקף. כאן הם אומרים לא, נכנסה לתוקף, אבל היה בית דין שהתיר אותו. איך קוראים לבית דין הזה? אנונימוס, תנא קמא. לא יודעים מי, אבל היה בית דין כזה. ומי ועוד, אמרי בירושלמי, דפירקין פרקם עד השבת, פת עמדו עליו והתירו. שימו לב, התוספות גם יודעים להביא את הירושלמי שלנו, אבל כדאי מאוד לשים לב שההיתר הבסיסי והתוספות לא בנוי כמו עריף על הירושלמי. וממשיכים תוספות ואומרים, מי שנזהר מפת של עובדי כוכבים, מותר לאכול עם מי שאינו נזהר בקערה אחת. אף על פי שטעם פת עובד כוכבים, פת עובד כוכבים מתארה בפת ישראל, ואין להחמיר לאסור על ידי תערובת. כי דאמר פרקם הדחולין לא גזרו על תערובת דמי, כאגבנה במנה דעובדי כוכבים שרי דלייטי לפת בעיני, דלא גזרו לאיחד איתה בעיני. עכשיו אם רוצים קצת יותר להבין מה קרה בתוספות, אז הדברים יותר מתבהרים שמסתכלים בתוספות רש משנץ. אתם צריכים לעזור לי להגיד מה רמת הידע שלכם בקבצים של התוספות. אסביר משהו? אז אני מסביר, בסדר? כשאנחנו רואים תוספות, אז בעלי התוספות זו תנועה של חכמים, שיוצרת יצירה קולקטיבית, וזה הם דומים מאוד לעולם של חז"ל, גם שהיצירה הקולקטיבית, יש איזה מעבר שמתרחש, כנראה הראשון הוא רב סעדיה גאון, שהתחיל לכתוב כמחבר בודד, אבל העולם של חז"ל כולו קולקטיבי, כל החיבורים הם של בית המדרש, של הקבוצה, ובעלי התוספות בעצם חוזרים לתבנית הזאת, לומדים בחבורה, רב עם תלמידים, ובעצם התקבצים בעיקר לא כותבים הרבנים, לא כותבים החכמים בעצמם, בספרד החכמים כותבים את הספרים. הרימי גש כותב בעצמו את חידושיו, הרמה בהי כותב את חידושיו, כן, אחר כך בטח בקטלוניה. הרמב"ן כותב בעצמו, הרשב"א כותב בעצמו, ובתוספות, בעלי התוספות מעבירים שיעורים, והתלמידים מסכמים את זה. וכשאנחנו רואים תוספות, אנחנו בעצם מדברים על תורה של תנועה של חכמים מ-200 שנה. ומדובר בעצם בסיכומים. מי שמכיר את השיעורים של אבא שלי, הוא לא כתב אותם בעצמו. סיכומים, זה אותו דבר. עכשיו, הקבצים של התוספות, יש לנו, האמת, לכל מסכת, יותר מקובץ אחד. אל הדף, הגיע אחד מהם. צריך אחד מהם להדפיס. אבל היו כמה קבצים. עכשיו, פחות או יותר, הקבצים האלה מתחלקים לשניים. יש קבצים קדומים, שהכוונה, תלמידים ששמעו את השיעורים בעצמם. בדרך כלל סימן העיקר שלהם, שבסוף דיבור המתחיל יופיע ביטוי ממרש, בראשי תיבות, זה מפי רבי, שזה הכוונה, אני כתבתי, אבל זה התורה לא שלי, תורה של הרב. הם גם המכונים, הקבצים האלה, מכונים, נגיד הרמב"ן, כשהוא מגלה קובץ קדום, הוא קורא לו התוספות הארוכות, כי הם מאוד מאוד ארוכים. הקבצים האלה, בשלב שני של התוספות, בגלל העריכות שלהם, ובכלל בימי הביניים יש תופעה שבגלל שמעתיקים הכל בכתב יד, שאוהבים מאוד לקצר ספרים. הריף מחליף באיזשהו שלב את הגמרא, תורת הבית, שמעתם פעם, יש הארוך והקצר, יש אור זרוע ארוך וקצר, ומי יותר נפוץ בכל המקרים האלו? הקצר. אז במאה ה-13 יושבים תלמידים שממשיכים את העולם של התוספות, והם כבר לא יושבים לפני שני גדולי בעלי התוספות שכמעט הכל התורה שלהם, שזה הרי ורבינו תם, הם לוקחים את הקבצים שכתבו התלמידים של רי ורבינו תם, והם אותם עושים להם עריכה מחודשת, שהם מקצרים, הם משמיטים כמה דברים, ומה שמגיע לדף בדרך כלל זה קובץ מאוחר. אם יש לנו קובץ מוקדם, אנחנו לעתים יכולים לקבל שם תמונה רחבה יותר, שלמה יותר, של מי היו הדוברים, איך זה התפתח, של דעות שנאמרו והושמתו. למסכת עבודה זרה היא מסכת שמאוד מאוד עשירה בקבצים קדומים. יש לנו למסכת עבודה זרה תוספות רבינו אלחנן, שהשתמשתי בו לא מעט במהלך ההוראה, הוא בנו של ארי בעל התוספות, כאילו הקבצים הקדומים נוצרים בבית המדרש של ארי הזקן. אבל רבינו אלחנן, התוספות נגמרים באמצע, ומעכשיו כבר אין לנו תוספות רבינו אלחנן, אבל זכינו בפרק ראשון ורוב שני שהתוספות רבינו אלחנן. התלמיד עם הכי הרבה קבצים מהארי זה הרש משנץ, ויש תוספות רש משנץ למסכת עבודה זרה. יש תלמיד שלישי שקוראו לו רב יהודה מפריז, שגם ידוע בשם רב יהודה סיר ליאון. למה סיר ליאון? גור אריה יהודה, סיר ליאון זה אריה, כן? יהודה לייב, כן? וממנו יש קבצים תוספות רבינו יהודה, והרביעי זה רבי ברוך בעל ספר התרומה, שיש לו הלכות כשרות, שהן בעצם תורות של הרי. אז אם אנחנו נסתכל פה ביחד ברש משנץ, נוכל לראות תמונה הרבה יותר רחבה של מה שקרה. תוכלו לראות פה, זו דוגמה, כאילו לראות איך התוס הוצאנו קיצרו. פת לא הותרה בביתי. מסקנה דשמטה דאסירה. שומעים? מה בעצם אומרים? מישהו לבית בבלי חושב שזה אסור. וזה נכון. ואפילו מן דשארי, כמו מי שהתיר בסוגיה, אני מילי בשדה, אבל בעיר לא. ואייבו דמנקית ואכיל הבי מצרי, אמר לו רבא, וכל לא תשתו מיני. ואין לנו ראיה להתיר מתלמוד שלנו על מה אנו סומכים לאכול פת של גויים. מה בעצם נפל בתפסות אצלנו? המבוכה. אפשר לשמוע פה בהרש משנץ, ראינו את זה המון, זוכרים? את הדברים האלה. איך זה יכול להיות? כלומר, בעצם ההיתר הוא היתר שבא מלמטה. אנשים לא הקפידו על זה. ומה שמנסה בעצם הרש משנץ פה, שזה בעצם מפי ארי, בעל התוספות, מה הוא מנסה? הוא מנסה להצדיק את המנהג, אבל הוא שואל איך עושים את זה, כן? ואז הוא ממשיך ואומר, וסמכינן, אהד אמרינן, אהד אמר בירושלמי בפירקין פרקם עד השבת. שימו לב, השלב הראשון, איך היה להתיר על פי הירושלמי. שמים לב? שמי כבר עשה את זה כנראה לפניו? עריף. אני לא יכול לומר פה תשובה ברורה, האם הרש משנץ מכיר את הירושלמי באופן עצמאי, האם דרך חריף, אני רק אומר באופן כללי, תופעה שהעירה לי הרבה מאוד פעמים מורי פרופסור זוסמן, הייתי בסמינרים שלו, שזה כמעט כל הסמינר היה בעניין הזה, הוא עסק הרבה מאוד בתפוצת הירושלמי. אחד מהדברים שהוא הראה, זה שהרבה מאוד פעמים ראשונים הם מעתיקים את הירושלמי אחד מהשני, ולא בהכרח שהם הרבה מהם מחזיקים לפניהם ירושלמי. גם על הריף דרך אגב יראו את זה. הריף כנראה מעתיק את הירושלמי מחכמי צפון אפריקה, מרב ניסים ומרבינו חננאל. אפילו אפשר לזהות מתי. כי לפעמים הריף אומר גרסינן, לפעמים אומר ירושלמי כמו אצלנו, ולפעמים הוא אומר גרסינן בתלמוד עד בני מערבה. למה אתה לא קורא לזה אותו דבר? אבל יראו כבר כשהוא מצטט מערך זה ירושלמי, כשהוא מצטט מרב ניסים, רב ניסים תמיד כותב תלמוד עד בני מערבה. אז אני לא יודע אם זה בנוי על הריף, לא בנוי על הריף. אבל שימו לב שראשית החשיבה של בעלי התוספות אצל הרש משנץ זה ירושלמי. אבל מה יש לו להגיד בסוף? שזה לא מספיק בשביל הצרפתים. למה? מהסיבות שנאמרו קודם. מכל מקום, מתוך מסקנת הירושלמי, אין לנו סמך להתיר במקום שפת ישראל מצויה. ההיתר של הירושלמי הוא יותר מוגבל, של חיי נפש, במקום שאין פת ישראל מצויה. יופי, אבל מה כנראה היה המנהג בצרפת? סומכים לאכול פת של גויים, בלי מה? בלי מגבלות. לא, כנראה גם היו אוכלים פת של בעל הבית, לא רק של פלטר. ולכן מה צריך לעשות? צריך להיכנס לפעולה. ורק אחרי שהירושלמי לא מילא את הצורך, אז מה שהתוספות, הייתם, התוספות יצריכו את הסדר אצלנו. התחילו במה שנקרא עכשיו, ואז אמרו, כן, גם בירושלמי. התחילו בירושלמי, ראו שזה לא זה. ואז אמרו, טוב, צריך להגיד משהו אחר. אבל מה שדחף להגיד משהו אחר, לא היה הפרשנות של הסוגיה. ומה דחף להגיד דבר אחר? הצדקת המנהג. בסדר, פה הדברים שאני אומר לכם, זה הוא מחזיר אותנו כמובן לכל הספרים של דודי חיים סולוביצ'יק על המסכת עבודה זרה, למרות שהוא לא כתב את זה על פת, אבל הוא כתב את זה על יין, אבל הדברים עתיקים, בסדר? ונראה, אומרים תוספות, אומר תוספות רש, שיש לסמוך, משום דעל כאן, לא פשיט איסורו ברוב ישראל. מדקמה רבי סמלאי לרבי יהודה נשיאה, שיתיר את השמן, אף בימינו תתיר את הפת, אם כן קרו לי בית דין השריה, משמע דילבך היה מתירו, ואם איתה דפשיט איסורו, אפילו יבוא אליהו בית דינו, אין שומעים לו, ובמקומנו לא פשט. פה אנחנו בעצם יכולים להבין גם איך חשבו על הרעיון שהוא לא פשט, כי הוא באמת לא פשט, בצרפת לפחות, כן. כולם היו אוכלים את זה, כן. יכול להיות מהסיבות שאמרת כואב, אבל זה מה שהם היו אוכלים. אוכלים פת של גויים, ואין צריכים שום היתר, זה לא מבעיה לן היתר, אלא למקומות של פשט, וכיוון שכיבול עליי הוא גזירה, צריך בניין אחר להתירו. ואז הוא הולך והוא מגייס את, את הירושלמי, אוקיי? בירושלמי אחר בפרק כל שעה, שם הירושלמי מתבטא, מקום שנהגו לאכול פת של גויים מותר, אז הירושלמי הוא רוצים להסיק שההיתר לא בנוי על חיי שעה, על מה בנוי ההיתר, שיש מקומות שזה לא יתקבל, אוקיי? ואז מביאים גם את הירושלמי שאצלנו, רואים את זה? ואז מוסיפים עוד משהו, טוב, אם כבר איתרנו פת נוכרי, כמו שבגמרא כתוב שאסור, על הדרך בוא נתיר גם בישולי עקום, למה לא? אתה עושה את החיים קלים, נכון? לא? ומי הוא בשלקות? אין להקל. כלומר, יכול להיות גם שלא היה רווח, בסדר? אבל לגזרה קדמונית הייתה, כמו שפרש רבינו תם, אבל הוא אומר, אוי ואיבוי להתיר שלקות, ואז את הסוף של התוספות נבין לפי מה שכתוב פה. מעשה בא לפני רבינו תם בגוי ששלח דגים לישראל אפויים בעיסה שקוראים פשטידה, ואסר לו הדגים והתיר לו הפת למי שאין נזר על פת של גויים. כמו זה בורק הסטונה, למי שמתעניין. שלחו ליהודי דגים שהם אפויים בעיסה שקוראים פשטידה, אז הדגים אסורים כי הם בישו לנוכרי, אבל למי שלא נזר על פת של גויים, מה מותר לעשות? מותר לאכול אותו, אבל מה השאלה שהתעוררה? אופס, בעיית הטעם. אתם יודעים? בעיית הטעם. אני קורא, אבל הדגים אמר, זה סיפור שקרה לרבינו תם. לא יודעים את התוספות שלנו, לא יודעים שזה רוכב על סיפור, שזה רוכב על רבינו תם, כן? ובוא נבין גם עכשיו את הלומדס, בסדר? גם זה התפקיד שלנו. אבל הדגים אמר, דיינו שלקות ולא הותרו מעולם. עכשיו זה מעניין שמגיע בורק הסטונה, שהוא מפריד את זה לשניים. לכאורה, מה אפשר להגיד? שהבורקס משתלט על הטונה, וזה מאפה, כן? כמו נשאל ככה. אם יופו רוגלח קינמון, בסדר? רוגלח וניל, לא יודע, מה שאתם אוהבים. ונגיד, הרוגלח מותרים, הקינמון אסור, ברור שלא, נכון? אז צריך קצת להבין, אם זה היה דוד שלי עושה את המחקר, הוא היה מביא לכם ספרים בצרפתית עתיקה, איך נראו פשטידות של דגים במאה ה-12, בסדר? אבל אני לא ברמה שלו, אני בכל זאת, רוב יומי אני עושה, מלמד בישיבה ולא קורא על הדגים והפשטידות בצרפת, אבל אני אומר, ככה היה ראוי, בסדר? אני לא אומר שאני בסדר, ככה היה ראוי, בסדר? בכל מקרה, זה מעניין שרבן אותם רואה בורקס דגים, כצירוף של שני דברים, ולא שאחד בולע את השני. סליחה, לא שומע. יפה מאוד, אתה מהיר, ברכות ברכות, מה מברכים על פשטידת טונה? מזונות. מספיק שכל שיש בו מחמשת מיני דגן, מברכים עליו ובורא מיני מזונות, אבל יכול להיות שזה מסיבה פשוטה. נאמר איזה מבזק קצר. השאלה היא מה ההגדרה של מזון? האם מזון זה חמשת מיני דגן? ואז אתה צודק, וואלה, אז כנראה אני רואה את זה כחמש שביני דגן, בוא נקרא לו פת. רואים מזון, בעצם למיתו של דבר, הוא כל דבר שמזין. וברגע שיש בתוכו חמשת מיני דגן, אז אני יכול לברך על כל התפשיל, אני יכול לברך על הבורא מיני מזונות, לא כי אני אומר הוא עכשיו קיבל זהות של דגן, אלא כי הוא נקרא מזון. ואם זה ככה, אז לא הייתי מקיש בין התחומים. בסדר? חומק רבנו תם אומר, על הדגים אמר, דיינו שלקות ולא הותרו מעולם, ומחמת שהדגים נותנים טעם בפת אין לאסור, ולא מצינו שגזרו על הטעם. שאני רוצה להסביר את הסברה, אני רוצה שאתם תעזרו לי, תהיו בריסקאים לשתי דקות, כן? איך מסבירים הסבר כזה שלא גזרו על הטעם, רק גזרו על הפת. איך בבריסק נאמר את זה? איך נאמר את זה בקיצור נכון, בצורה למדנית? זה קל. אני לא שומע. חלות שם של מה? שלום. נו, אז תגיד את זה בבריסק. אני רוצה להסביר. בריסק זה שפה. היא מאפשרת לומר דברים באופן מדויק. בסדר? איך מסבירים את זה שיש דבר שהוא אסור, אבל הטעם שלו מותר? איך מסבירים דבר כזה? אין בו ממש. אז למה הטעם של כל דבר יש בו? הטעם כעיקר הוא אסור. התשובה פשוטה. בדיוק. לא גזרו איסור חפצה על פת. אם הפת היה מאכלות אסורות, נכון? אתם איתי? אם הפת היה מאכלות אסורות, הטעם שלו גם היה אוסר. זה כנראה איסור גברה. גזרו לא לאכול פת, נכון? אבל טעם של פת, או במקרה שלנו פה, שלקות, כן? גזרו לא לאכול שלקות, ולא גזרו שהשלקות הן מאכלות אסורות. לכן הטעם שלהם מותר. גם רב חיים, בסימן הידוע וחידושי רבינו חיים הלוי, שהוא עוסק בטעם כעיקר, רב חיים רוצה להוכיח שם, שלמאן דאמר טעם כעיקר זה אורייתא, טעם נאסר בתורת טעם. ולא שהטעם הוא הדבר עצמו. אבל אחרי שהטעם נוכח, אז הוא יכול לחזור ולאסור את הדבר. כן, איך הסברתי את זה פעם לתלמידים בישיבה, שהתקשו מאוד להבין את זה? אמרתי להם שמסטיק בטעם תפוח, זה לא תפוח. נכון? אז טעם כעיקר, אם טעם של לחם, נגיד, נכנס למשהו, הוא לא הופך ללחם, נכון? הטעם הוא איסור בפני עצמו, אז אם נחזור לפה, אם שלקות היה אסור כמאכלות אסורות, איסור חפצה, הטעם שלו היה פועל לפי כללי כשרות רגילים. זה כנראה גזרה. הגזרה, אל תאכלו שלקות. זה לא שלקות, כשיש טעם. ולכן אני חוזר עכשיו לתוספות שלנו, כשאנחנו חוזרים ומסתכלים, פתאום אנחנו מבינים שכל הדיון המקוצר בתוספות רוכב על התוספות הזה, שיותן לנו תמונה הרבה יותר שלמה של איך הדיון הזה נוצר. אני חוזר. נקודת המוצא של בעלי התוספות, שהם ידעו שהבבלי לא מתיר את זה. הם ידעו את זה. התחילו עם הירושלמי. הבעיה שהירושלמי מתיר פחות מדי. ואז היו צריכים לעשות כדרכם, הם היו... מה שנקרא, יכולים לתאר את השרץ וקוף נון טעמים, כן? כלומר, הם יקראו מחדש את הסוגיה באופן כזה שכבר, שכל התשתית של הגזרה נעלמה. וממילא גם הוא לא מוגבל יותר, לא לפת פלטר ולא חיי נפש. ודבר נוסף, בתוך המציאות המסובכת הזאת שהם חיו, הם דאגו לא להתיר את מה שלא התירו העם, לא להתיר שלקות, וגם התירו את הטעם. כן, מירי, מה את רוצה לשאול? עוד פעם, עוד פעם? נכון, כי יין הוא איסור חפצה. עד יותר מחזקת. למה ביין הנודות נאסרים? כי יין, החפצה של היין אסור. הוא אסור בהנאה. אבל הגזירה לפי תוספות, איך מתרגמים את מה שרבינו טעם אמר? שלא גזרו על הטעם, שאין איסור חפצה על בישולי נוכרי. בסדר? אוקיי? מצוין, יופי. כן, בבקשה.
הרעיון הזה של נתפס האיסור, יכול להבין אם זה דור אחד שגזר, מגלים דור אחרי זה, שהתירו את זה, אפשר להגיד כמו בגבילה, כן, הסיפור שם, שלא דור נתפס האיסור. אבל פת זה מסתם, משמונה ספר הרבה שגזרו בו ביום. שזה...
ביותכת דבר, כן.
בתקופת בית שמה בית יר, פה מדובר על סוף תקופת התנאים בכלל.
יופי. אתה שואל שאלה נהדרת. בואו נראה כאילו איך הסיפור ממשיך להתגלגל. אוקיי? אבל קודם כל הסיפור של בעלי התוספות ברור? כן? וברון, זה ברור? ברור. גם לכם זה ברור? מצוין. הרמב"ן. אנחנו עכשיו, מי שמשתתף בשיעורים הרמב"ן על התורה, אז נראה עכשיו ברמב"ן על הש"ס דברים דומים למה שתיארנו אותו כשהוא... בפירושו לתורה. רמב"ן חי במאה ה-13. הוא לא כמו בעלי התוספות של המאה ה-13 שעסוקים בלעמוד בשורה מאחורי הגדולים של המאה ה-12 ורק לסכם אותם, לתמצת אותם, לערוך אותם, אלא הרמב"ן ניצב לידם ושואל את השאלות בכוחות עצמו. עיקר גדולתו של הרמב"ן זה הפריסה הרחבה שלו, שהוא גם יודע להגיד דיאלקטיקה, הוא גם יודע לעסוק בנוסח, בפילולוגיה, הוא גם יודע לעסוק בלמדנות. והרמב"ן כנראה באמת לא היה לו נוח עם האמירה המדהימה הזאת, אולי השאלה שלך, של בעלי התוספות, שהגזרה שהיא מיותחי דבר, שהיא סוגיה שלמה בבבלי, אומרת דברים ברורים, והיא לא נתפסה אף פעם. זה היה לו קשה לקבל את זה לרמב"ן, כן? והיא לא פשטה, לכן היא מותרת, כן? ולכן הרמב"ן עושה שיפוצים לשיטה הזאת. אז בוא נראה את הרמב"ן, זה שורה 23. הווי יודע שגזירת תלמידי שמאי והלל שגזרו על הפת, אין רוב הציבור יכולים לעמוד בה. סלב, קודם כל ההבדל והניסוח, הוא לא כותב שהיא לא פשטה, או רק מה הוא כותב? אי אפשר, זה לא... אי אפשר להגיד לאנשים אל תאכלו לחם. פשוט זה קשה להגיד, כן? זה ממש קשה. כדאית בשמן. לפיכך אני אומר, עכשיו אני רוצה שנסתכל על מה שהרמב"ן אומר. שאם יסכימו חכמי ישראל וגדוליהם ומתירים את הפת, מותר. אף על פי שהם קטנים מתלמידי שמאי והלל בחוכמה ובמניין. שרי אפילו רבי יהודה הנשיא קטן היה כדמפורש בגמרא, ולמלא דשר התארתי ושרי נמיח, שכל גזירה שרוב הציבור יכולים לעמוד בה, אף על פי שלא פשטה בכל ישראל, צריך להתירה בית דין גדול מן הראשון בחוכמה ובמניין, ואם פשטה אין שום בית דין יכול לבטלה. אבל אם לא פשטה ברובם, מפני שאין יכולים לעמוד בה, אפילו קטן מתירה ומקום מקום צריכה היתר בית דין. דקבילו עליי, עודי לא קבילו עליי ומעיקר אינה צריכה היתר. שמים להם קודם כל ההבדל הגדול בינו לבין התוספות. הוא לא אומר שזה בטל מאליו או מעולם לא היה. זה היה. יש פה גזרה. צריכים שיתירו אותה, ככה הוא כותב. רק מאי? מי יכול להתיר אותה? כל בית דין יכול להתיר אותה. אבל צריך בית דין שיתירו אותה. אני רוצה להגיד משהו קצת על, על הסיפור הזה של מי מבטל תקנות. בסדר? האמת שנבין את זה היטב, שנזכיר לעצמנו רמב"ם מאוד יפה בהלכות ממרים. יש הלכה שדבר שתקנה, אז אי אפשר לבטל אותה, אין כן גדול בחוכמה ובמניין. הרמב"ם שמה כותב את הדבר הבא. הרמב"ם כותב, זה נכון בגזירות ותקנות או מנהגות. ומה שקשור לסברה, ככה כותב הרמב"ם, מה שנלמד ב-י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, והרמב"ם אפילו בית דין קטן יכול לבטל. מה ההסבר? זה הסבר מאוד פשוט. כשאני גוזר גזירה, השאלה היא, זה גם שאלה בסמכות הורית, תחשבו בבית, ומה חלק מהקשיים היום שאנחנו חווים כהורים, זה מה שאני הולך להגיד לכם. האם הגזירה, התקנה, מתקבלים מכוח ההיגיון שלה, כי היא משכנעת, כי הדברים הם עומדים, או האם בגלל הסמכות של מי שחוקק אותה? כשאני הייתי ילד, אם אבא היה אומר משהו, אז עושים את זה כי אבא אמר, מה זה משנה למה הוא אלוהל? היום זה פחות עובד, נכון? הסמכות בכלל בעולם קרסה. ואנשים כאילו רוצים, אני לא אומר עכשיו רע או טוב, אבל אנשים רוצים, תשכנע אותי, תסביר לי. זה שתקנות עומדות על סמכות, רואים מזה שאפילו בטל הטעם, תקנה ממשיכה לעמוד. ברור שכדי לתקן תקנה צריך היגיון, אתה לא סתם תקנים תקנות. אבל אחרי זה, ברגע שתקנו, תקנו, כן? כמו שגם באור אדום לא עוברים, פחות בארץ, גם כשאין מכוניות שבאות מהצד, נכון? יש מדינות שאפשר. לפנות, בארצות הברית, אפשר לפנות ימינה, באור אדום זה כמו שלט הצור. בארץ זה לא ככה, כן? יאללה, מה היגיון, למה? כי ברגע שאמרו אור אדום, אז אור אדום, כן? מה שהרמב"ם בעצם אומר, בי"ג מידות, אתם יודעים, דברים שהם ידעו מסברה, מה נותן תוקף לתקנה? הסברה. אז אם מישהו אומר סברה אחרת, אז ברור, מיתר ושכנעת. אבל בגזרה, בתקנה, זה הסמכות. אז למה צריך גדול בחוכמה ובמניין? להתמודד עם הסמכות. אל תשאלו את השאלה, איך אפשר גדול במניין? שאלה מצוינת, בסדר? נשאיר את השאלה הזאת לפעם אחרת, אוקיי? מה שבעצם אומר פה הרמב"ן, שברגע שגזרה פשטה בכל ישראל, אין דרך להתיר אותה. היא הפכה להיות בעצם חלק מה-Jewish tradition. כשאני בא לעומת זאת לגזרה אז אני רוצה לראות את החילוקים שלו, בוא נראה אם זה עובד. הוא מדבר ככה, גזירה שרוב הציבור יכולים לעמוד בה, צריך להתירה בית דין גדול מן הראשון, חוכמה ובמניין. למה? אז אם נשתמש בהיגיון, בוא נראה אם זה עובד, מה שהוצע פה גם ברמב״ם. ברמב״ם זה מאוד ברור שזה הסברה שלו, כן? ברגע שהם גזרו גזירה הגיונית שיכולה לעמוד, אז אתה צריך להתמודד איתם. הם עבדו תקני. אז לעומת זאת, מה קורה בגזירה שהיא לא פשטה כי אין יכולים לעמוד בה? היה פה איזה בעיה מראש בפעולה שלהם. כלומר, מה שבעצם, בעצם מה אנחנו מנסים להבין פה ברמב"ן? איך העובדת ההחלאה בין להגיד שגזרו גזירה שאין יכולים לעמוד בה, אבל עדיין צריך שיתירו ויכולים להתיר קטנים. כנראה תפקיד להתיר הוא לא להתמודד עם הסמכות, כי קטן לא יכול להתמודד עם הסמכות. צריך להניח שמראש הם הפעילו סמכות בצורה לא ראויה. כבר לכן הרמב"ן לא מדבר רק על לא פשט כן פשט, כמו תוספות. הוא מכניס גורם אחר, האם מי שתיקן את התקנה, מה היה שיקול הדעת שלו? עדיין אין אצלו יותר אוטומטי. עדיין, בעצם התפקיד, אני אומר את ככה, התפקיד של הבית דין הקטן, הוא כנראה לא להגיד, בוא נעשה הורדת ידיים, איזה בית דין יותר גדול, יותר חזק, כן? זה לא, זה אף פעם קטן. אבל הבית דין הקטן, בוא נעשה לחשוב איך אומרים את זה. האם יכול להיות שהבית דין הגדול, כשהוא גוזר גזירה שהם יכולים לעמוד בה, הוא בעצם בית דין קטן בהגדרה? האם תפקיד הבית דין הקטן הוא להצביע על הבעייתיות שהייתה מראש? כלומר, זה לא תפס, לכן לא צריך להתמודד עם הסמכות, כי הם עשו משהו שהאמת לא, מראש לא היה כל כך לגיטימי. משהו לא היה דבר, שימו לב, הרמב"ן לא מוכן שזה פשוט לא פשט ונעלם. צריך שיתירו אותו, כן? אז מצוין, אני מתחילה להבין איפה הרמב"ן הולך, כאילו בוא נבין מה ההבדל, ברור שהרמב"ן מכיר את התוספות, נכון? זה ברור או לא ברור? בוא נעשה הצבעה גם בזום. החברים בזום, הרמב"ן מכיר את התוספות? כן. מה הוא עושה להם? הוא מרסן אותם. שמים לב לדבר הזה? הוא מרסן אותם, כן? מצד שני, הוא הולך לכיוון שלהם, אבל בוא נבין, עכשיו נראה את זה, מה בעצם הוא עושה. הרמב"ן אומר, צריך בית דין שיתירו. אבל מה אמרה הסוגיה? שאין בית דין שיתיר. בוא נבין, מה, אני עוד לא לגמרי הצלחתי, תסלחו לי על המגבלות שלי, לא לגמרי הסברתי איך זה עובד, הבית דין הקטן וזה, זה, אני מרגיש לא, אני לא סבר עצוב ממה שאמרתי. ודבר אחד אני מבין למה הרמב"ן בנה את המבנה המסובך הזה, מה הוא ניסה להרוויח, רק אני אגמור את המשפט, ואז אני אשמח שתשאל. הוא מרוויח שבגמרה די ברור שהגזירה הזאת, הגמרה חושבת שצריך מה? שהרב יתיר אותה, לא, כאילו, איך תוספות קראו את הגמרה בעבודה זרה למדהי, שבה הגמרה אומרת, זה היה טעות לחשוב שמישהו יתיר את זה, כן? רבי לא יתיר את זה אף פעם. הגמרה אומרת, אייבו הזה, שאוכל פת נוכרי, לא לצטט אותו ישר יותר בבית המדרש, כנראה הוא לא בסדר, נכון? הגמרה אומרת, רבי יהודה נשיא, לא יתיר את זה, אז איך באים תוספות ואומרים, זה אף פעם לא תפס, זה תמיד היה מותר, זה תמיד היה מותר, למה אייבו אסור לצטט אותו, זה תמיד היה מותר, אז למה הגמרה אומרת בדף למדי שזה הייתה טעות? מה שהרמב"ן מנסה להרוויח, זה לקיים את פשוטה של הגמרה, שיש מה? שזה לא הותר, שהיה צריך את רבי שיתיר, ורבי לא יתיר לפי טענת סתם עד הגמרה. בסדר, אני לא נכנס פה לשאלות הפילולוגיות של הביקורת הגבוהה. ברמת סתם עד הגמרה, הגמרה טוענת, רבי לא יתיר את זה, בסדר? רבי יהודה נשיא לא כתוב שהוא יתיר. במילים אחרות זה מקיים את דברי הרמב"ן, שצריך, כלומר, איך הרמב"ן מסביר את זה? כי צריך בית דין שיתיר, והגמרה אומרת שלא היה בית דין שכזה. התוספות אמרו, בטח היה בית דין כזה אחרי רבי יהודה נשיא. איפה זה כתוב? איפה זה נרמז בתלמוד הבא? וזה הרמב"ן מקיים את מה שיותר, יושב יותר טוב על הסוגיה. מצד שני, הוא יודע שמה שהתוספות אומרים הוא דבר שצריך לומר אותו, כי אחרת לא מצאנו ידיים ורגליים. ולכן מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, אני יודע שזה לא פשט בכל ישראל. אני יודע. בעצם איך הוא מתאר את היתר? לא כשמעולם הוא לא תפס, אלא היתר עממי, בלי רשות של בית הדין. ככה זה מתואר. כלומר, אם התוספות אומרים, לא תפס אף פעם, בעצם, אז כולם יכולים לאכול. מה, אני צריך להחמיר במשהו שהוא לא תקף? הרמב"ן מתאר את זה, בוא נראית, הוא כותב ככה, ואף אם לא יתירוע, אין להם, שורה 30, אין להם רשות לקוף את העם באותה גזרה. לא להלקות ולא לשמד, דכתי במהרה, אתם נערים, ואותי אתם קובעים, הגוי כולו, כלומר, עד יקה גוי כולו, אבל חכמים ותלמידיהם והיחידים נוהגים בהם, וזו אותה גמרא של אייבו, והוא מוציא גם בתשובות הגאונים, והוא אומר, האמת שמה שאמרתי לכם כתוב בירושלמי, ובירושלמי בפירקין גרסיה ובין הפלטר ולא עבדים כן, כלומר אין העם עושים כן, אלא אוכלים כל פת של גויים. ראיתם את הסוגריים פה, צריך לבדוק בידי הנוסח, אבל בעצם מה שעולה מדברי, מה עשה הרמב"ן בניגוד לתוספות, תוספות התחילו בירושלמי, התייאשו מהירושלמי, עברו לבבלי וביטלו את האיסור בתוך הבבלי, נכון? אני צודק? צודק או לא צודק? כן, צודק. מה שעושה הרמב"ן הוא אחרת, הוא על פי הירושלמי רוצה לקרוא את הבבלי מחדש, אבל אז יוצא לו שהבבלי לא התיר את זה כמו שבעלי התוספות חשבו. בעצם ההיתר של הרמב"ן הוא יוצא ככה, אם אתה חכם או פרום, אל תאכל פת נוכרים. לפי תוספות גם הפרומרים בכורה יכולים לאכול, למה לא? פעם חשבו, וזה היה טעות, זה לא תפס. הרמב"ן אומר, אף פעם לא התירו את זה, כמו לדעת הרמב"ן, האיסור של פת נוכרי הוא תקף. הוא אומר, הוא בעצם קורא את הבבלי באופן מאוד דומה לצליל שיש בירושלים, מיעם לא נהגו כך, יש איזה יתר עממי. הוא אומר, אנחנו כרבנים צריכים לדעת גבולות גזרה, אנחנו לא צריכים, צריכים להבין שלא הצלחנו, טעינו, לא הערכנו נכון את המצב, בטח לא צריך לנזוף בהם, אי אפשר לקוף את זה, אבל האמת שזה עדיין אסור. כן, רב אהרון, מה רצית לשאול?
לפי הרמב"ן זה לא דומה להפרת נדר?
תסביר לי בבקשה, כי אני אשמח להסביר יותר טוב ממה שאני אמרתי, כן?
מאיזה סיבה אנחנו יכולים להפר נדר? שלו ידעתי מה יקרה, לא הייתי אומר את הנדר.
כן.
לו הבדן, לו החכמים ידעו שזה לא יהיו מקובל.
יפה. בוא נאמר ככה, גם באתרת נדרים אנחנו עובדים על גבול דק, נדר טעות, הרי מה דינו? הוא לא אוכל אף פעם. אז למה צריך התרת נדרים, אם אתה טוען שהייתה טעות? אז אתה נכנס פה לדבר, כשעונים נדרים, צריך לדון בו בצורה יותר מדויקת, אבל האם התפקיד של הדיינים הוא לעזור לך להגדיר את מה שעשית כטעות? אני מקבל מפעם לפעם כל מיני שאלות על אנשים שרוצים לשנות מנהגים וכל מיני דברים, והם כאילו מבקשים שאני אלמד אותם כאילו איך בדיוק עושים את זה, וזה עובד באמת על הגבול הדק הזה, זה לא באמת טעות, כן. כלומר, עד עכשיו הם עשו את זה כי הם חשבו שככה צריך, נכון? או שהם שחצו לעשות ככה. אז אתה אומר פה דבר מאוד דומה, בית הדין לא העריך נכון, אבל עדיין צריך שיבוא בית דין אחר ויכריז על זה, כן? אי אפשר לשחרר הוראה של בית דין, כן? בלי שאלה, כן, בית דין יעשה את זה, כן? בסדר. מה שאבל ברור ההבדל בין התוספות לבין הרמב"ן לבין התוספות? כאילו איך הוא קורא אחרת הבבלי? מה בעצם קורא לה היתר אצלו? היתר אצלו הופך להיות היתר יותר מוגבל. בסדר? עכשיו מה שהרמב"ן גם מעיד לנו, אני מדלק פה קצת, גם נראה את השעה ואני רוצה להספיק עוד כמה דברים, אז רק אני מראה שהרמב"ן חושב שזה הכיוון הזה חוזר לריף. זה נורא לא מפתיע. אני איתכם בשורה... אני שכחתי לעשות שבכל עמוד זה יתחיל, זה יהיה רצף. אוקיי. אז בשורה, בעמוד הבא, בעמוד 3, זה בשורה 8. שהרמב"ן אומר, דברי רבנו הגדול מתאים, כן. כלומר, הוא רוצה להבין שיש היתר, אבל רק פלטר, רק במקום שאין פלטר ישראל, אוקיי? כלומר, הכיוון שהרמב"ן הולך בו זה היתר מוגבל. של חיי נפש, שאין ברירה, כמו שכבר משמע בריף, שהביא את הירושלמי. אבל מה שהרמב"ן מביא לנו פה, סליחה? רבנו הגדול זה עריף, כן, ברור. מה שהרמב"ן אומר, מה הכיוון שהרמב"ן הולך אליו, שים לב כמה זה שונה מתוספות, פת בעלי בתים אין להתיר בכלל, רק פת פלטר, וגם פת פלטר מותר בעיר, כשאין מה לאכול, כשאין פלטר ישראל, בשדה אפשר להתיר, כי השדה תמיד נחשב שאין. ואז אנחנו רואים איך קצת התחילו לנפח את היתר, כן? ראיתי מי שכתב כך, מצאתי בתשובות הגאונים ז"ל, מותר לאכול פת של גויים בשבת, אם אין לו פת אחרת, זה בשבת אסור להתענות, אם כך מותר. בעצם, אוקיי, החלטנו, אנחנו הרמב"ן, הריף, לרכוב על הירושלמי, שכשאין. מה נקרא שאין? אז אין פת, אין לחם. איך אמרה מרי אנטואנט, אם אין לחם, תאכלו עוגות, כן? כאילו, מה נקרא אין? כאילו, מה? אז אין. אז ביום חול, מה אומר הרמב"ן? אין לחם, אל תאכל לחם. בסדר, תאכל קרקרים. אבל בשבת חייבים לאכול לחם. שלוש סעודות, ואז יוצא פה שבשבת היו מקילים בפת נוכרי. חייבים לאכול פת. לפי מה שפירשנו, אומר הרמב"ן, אף בחול בקאי גוונה. כגון שאין שם פלטר ישראל ואין לו פת אחרת מותר, אלא שהם התירו בשבת אפילו מבעל הבית אם אין שם פלטר. שימו לב, מה הרמב"ן בעצם אומר? זה לא כזה חידש תשובות הגאונים אם אחרי חייר אחרי הריף. אז הוא בעצם, מה הוא מכניס את תשובות הגאונים? משהו מעין התוספות, אבל זה חצי שיטה. עד עכשיו לא ראינו, תוספות בעצם התירו גם פת בעלי בתים. הריף לא מתיר פת בעלי בתים בשום נסיבות, נכון? הרמב"ן לוקח את תשובות הגאונים, ומה הוא מצליח לקרוא אותה? שבנסיבות של שבת, אז מתירים פת בעל הבית. בסדר? יפה. ואז הרמב"ן מפנה אותנו לטקסט, שתראו איך הוא קורא לו, ובמחלוקת מצינו כלשון הזה. אני מסביר, הרמב"ן פה מצטט ספר, ששמו אוצר חילוף המנהגים בבני בבל ובני ארץ ישראל. זה טקסט, שמצוטט על ידי ראשונים אחרים גם כן. הוא נמצא למשל הרעבן, מצטט את כל הטקסט. זה מובא חלקים ברביה, המרשל בים של שלמה מביא את זה. הוא יצא לאור בתקופה שלנו על ידי בעלי מלאכה, כמו על ידי חוקרים. שניים, אחד היה בנימין מנשה לוין, המאדיר של אוצר הגאונים הוציא אותו לאור, וגם מרדכי מרגליות עם מהדורה שיותר עובדת עם ידי נוסח. העבודה של לוין, כמו באוצר הגאונים, הוא ניסה להביא את המקורות, פחות עבד עם הנוסח. אני אסביר על רגל אחד מה זה החיבור הזה. זה חיבור עם כ-50 חילופים של הלכות בין בני בבל ובני ארץ ישראל. הוא בנוי כמו רשימה כזאת. אנשי מזרח עושים ככה, ואנשי ארץ ישראל עושים ככה. אנשי זה עושים ככה, ואלה עושים ככה. כן, מי שרוצה לראות את הטקסט בעמוד הראשון, אני הבאתי מתוך המהדורה, מה שיש פרק תשוט, אני חושב שזה מרגליות. אבל אתם יכולים לראות? אנשי מזרח אוסרים פת שאפה גוי, ואוכלים פת גוי בלבד שיהיה ישראל משליך עץ בתנור. כלומר, אנחנו לא נלמד את זה היום, כי אי אפשר הכל ביום אחד, אבל אותו היתר שיש בשלקות, שאם יהודי מדליק את האש, אז הוא גם חל בפת. אז אנשי מזרח, שימו לב איך הטקסט הזה, ממתי הוא? הערכה במחקר היום היא שהטקסט הזה הוא מסביבות 100 שיעית. זה מה שחושבים. אני אסביר כאילו איך תירחו אותו. זה צריך להיות כבר בזמן שיש השקה, מגע בין ארץ ישראל ובבל. עד המאה התשיעית, כל מרכז חי לעצמו. אחרי סוף המאה העשירית, אנשי בבל בולעים, כמו לוויתן שבולע דג, הם בולעים את אנשי ארץ ישראל, והמנהגים ארץ ישראליים כמעט נעלמים. אז מתי יכול להיות טקסט כזה שעושים רשימה שמודעת להבדלים? בדרך כלל זה נעשה על ידי מישהו מותקף. כלומר, הערכה היא שאם אומרים אנשי מזרח, אז איפה כותבים את הטקסט הזה? במערב. ההנחה היא שמישהו בארץ כותב את זה. זה כשאתה מרגיש מאוים, אתה רוצה לשמר את הזהות שלך. אתה אומר, הם ככה, אנחנו ככה, הם ככה, ואנחנו ככה. זה לא חושב שזה סביבות מאה תשיעית, בסדר? אז זה מתאר באופן מדויק את ההבדל בין התלמודים. אנשי מזרח אוסרים פת שאפה גוי, נקודה. מה קורה כשיהודי משליך עץ? זה כבר לא פת גוי, זה פת שיהודי השתתף באפייה. לעומת זאת, בני ארץ ישראל אוסרים אותה בעץ. אני אומר, אני לא נכנס לזה היום. שהם לא התירו דווקא את היתר של להשתתף בהדלקה, אז עדיין הגוי יפה, אבל שימו לב למה שהם כותבים, הם מתי התירו במקום שאין דבר לאכול, כלומר, אנשי בני ארץ ישראל מתירים, מתי? כשאין מה לאכול, זה מאוד מתאים לחשיבה של הירושלמי, חיי נפש, נכון? ועשה יום או יומיים שלא אכל כלום, התירו לו מפני חיי נפש, כדי קיום נפשו. שימו לב, יש פה איזה יהודי, אז יום אחד לא היה סנדוויץ', בסדר, כבר יומיים, אני מזכיר לי חיילים עם המנקים, בסדר? כאילו, כמה אפשר לאכול מנקים, כן, מנות קרב, בסדר, למי ש... אתה יודע, בסדר, אני יודע, בסדר. כמה אפשר... אה? אהבת מנקים, בסדר. היום דרך אגב במנקים הבן שלי מספר כבר אין לוף, כבר אין, יש רק טונה, בסדר. הם התייעצו עם דיאטניות ויצא להם איזה וואו, כן, בסדר. אוקיי, לא, אבל שימו לב, זה באמת לאדם רעב, כבר החיי נפש, שימו לב, הוא לא אכל כלום, הוא צם, ובלבד מן הפלטר. ופה יש חידוש עצוב בטקסט הזה, שלא נכנס בשר וחנותו מימיו. מה משמע מפה? שמה הבעיה, מה ההבדל בין פת פלטר לפת בעל הבית? למה הייתי רוד? עד עכשיו, אני כל הזמן, ככה, אני אומר את האמת, ככה רשי כותב, רמב"ן, ככה זה נראה. כי בפלטר יש פחות בעיה של חתנות. למה? כי הוא לא עושה לך טובה, זה ביזנס. כל הכיכרות נראים אותו דבר, הוא מוכר ביום עשרות כיכרות, הוא לא יהפוך לחבר שלך, לא תהיה חבר של הבת שלו, רק בגלל שאתה קונה לחם אצלו, כן? פה נראה משהו אחר. בעיה קשרות. זוכרים שדיברנו בשיעור הקודם, האם הבעיה קשרות? אז בעל הבית, הוא רופא במטבח, אתם אמרתם בצדק בשבוע שעבר, במלחמי מחמצת, יש מעט מאוד רכיבים, מאוד קל לשמור על הקשרות, אבל מה הבעיה? שהמטבח טרף. אז אולי בפת בעל הבית, למה לא אוסרים אותו? כי זה חשש טרף. מה היתרון של פת פלטר? שזה מטבח שהוא רק נועד לאפות בו. זה היתרון שלו. ולכן פלטר, שהוא נכנס בשר בחנותו מימיו, אלא אם כן נגיד שיש פה שני דינים. גם פלטר צריך כן חתנות, וגם בנוסף להתגבר על הכשרות. בסדר? זה לא מחייב, אבל הטקסט הזה, הרמב"ן פה מכיר אותו כשהוא קורא לו מחלוקת. רק שתראו את הנוסח של הרמב"ן בטקסט הזה, הרמב"ן מצטט רק את ה... הוא מצטט לא עד הסוף, אבל הוא מביא שלא טעם כלום. רואים את זה? אוקיי? הוא מצטט עד שלא טעם כלום, שלושה ימים. בעצם הרמב"ן הולך על היתר של הירושלמי. בסדר? ואז הוא מוסיף דבר מדהים, שורה 20. עוד ראיתי מי שאומר, דקי ונדליקה בפעת, אלא משום גזירת חתנות. אלא משום גזירת חתנות, הכוונה שאין בעיית כשרות. בסדר? העידנה שרי, בכלל עוד יותר גורף להפיל את כל האיסור. על מה? דמימי רבותינו היו חוששים לחיתון, מפני שהייתה חביבה עליהם באמתם של ישראל יותר מנשותיהם. זוכרים את הגמרות שלמדו בתחילת פרק שני, מזמן, בזום. אבל עכשיו שיש להם בתורתם, שימו לב, איסור גדול בחיתון ישראל, זה לא הקמפניז של משה פיינשטיין, אבל הוא אומר, גם הדת הנוצרית אוסרת על נוצרים אינטרמרי, להתחתן עם יהודים. אז אם כך הדבר, אז מה קרה לגזירת חתנות? נפלה, אין חשש. אין כאן מקום לומר גזירת חתנות. ולפי זה רוצים להפיל כל מה שנאסר בגלל חתנות, מה נעשה לו? נפיל אותו. כותב רבנו הרמב"ן, וזה טעות גדולה. ומי שהורה כך אין ראוי לסמוך עליו, שאפילו כדבריו כל דבר שגזרו בו ולא עמד בידין וביטל, אין אותה גזירה בטילה, אף על פי שבטל הטעם שמניין ראשון. הנה חזרנו לנושא שהעסיק אותנו קודם, האם תקנות, כל הזמן בודקים את ההיגיון, או ברגע שתקנו, אנחנו שומעים בכל החכמים. אבל אנחנו רואים פה ניסיון מכיוון אחר לגמרי, והיתרון של השיטה הזאת, על פני התוספות, שלא צריך לקרוא את הגמרא בצורה כזאת, שמה? שהיא לא אסרה אף פעם פת נוכרי, שלא פשט, נכון? כלומר, הם רוצים להגיע לתוצאה של תוספות, בלי מה? בלי הפרשנות שלהם. בסדר? זה מובן? יופי. מה שאני רק אשלים, יש לנו עוד 4 דקות, שבברצלונה, בזמן הרמב"ן, יושב לו רב אהרון הלוי, הרע, והוא בפירושו לסוגיה, הוא רוצה בעצם ללכת באופן בסיסי בכיוון של התוספות, אבל בשונה מהם להגיד לא פשט, הוא רוצה לקרוא את זה בתוך הגמרא בעצמה. וכך גם בקטלוניה נגלה דעה שהולכת להתיר אפילו פת בעל הבית. אם בוא נראה את הדברים, זה שורה 33 בעמוד השלישי. אמר רב כהן, אמר רב יוחנן, פת לא התירו בבית דין, פירוש לא נמנו עליו בית דין להתירו. שמים לב? הוא רוצה לקרוא שבתוך הסוגיה כבר נוצרת ההבחנה בין הבית דין לבין ההתנהגות העממית. מכלל דאי כמאן דשארי, פירוש בדאי כמאן לא התירו בבית דין, משמע במניין ודלא הותר, מכל מקום היתר נהגו בה לפי שלא יכולים לעמוד באותה גזרה. כלומר לדבריו, זה לא שהעם טעו, אלא למה העם טעו? כי לא יכלו לעמוד בזה. אז הוא בעצם מכניס לתוך הסוגיה, שכבר בסוגיה זה נרמז, זה לא טעות, כמו שזה מה שהעם בפועל עשה כבר. אוקיי, זה, עכשיו מי שרוצה לראות סיכומים, בסדר? אני כבר, אין לנו זמן לקרוא את זה, אבל יש ברשב"א בתורת הבית, הבאתי את זה מעמוד 4 ואילך, תורת הבית זה החיבור הגדול של הרשב"א בענייני הלכה, מה שהוא בעצם הבסיס של הרבה מאוד סימנים בשולחן ערוך בחלק יורי דעה. אז יש לרשב"א שער שביעי בחלק ג' בבית ג' שעוסק בבישולי נוכרים, והוא מתחיל בפת. הגישה העקרונית שהוא אוחז בה היא, אפשר לראות פה מוצטט רמב"ם, מוצטט רמב"ן, אבל הגישה מוצטטת הרעה, מורי הרב ז"ל. הגישה העקרונית שיש כאן היא גישת הרמב"ן, ומה אנחנו הולכים לגלות פה, קצת יותר הרחבה של השאלה, מה נקרא חיי נפש? מה נקרא שאין פת ישראל? אז באוצר חילוף המנהגים, זה בנם רעב שצם ולא אכל יומיים מרוב פרומקייט, בסדר, נכון? וואו. עד שהגענו לתשובות הגאונים של מצטט הרמב"ן, זה יהודי בשבת, שרוצה חלות על השולחן שלו, ומה לעשות, המאפייה היחידה של החלות זה גוי, בסדר? כאן כבר מרחיבים את ההיתר, כלומר בוא נראה את התנועה. התוספות אמרו האיסור בטל מעיקרה, לא פשט. בקטלוניה הולכים רוכבים על הריף שזה חיי נפש, אבל מה ההגדרה של חיי נפש? אז מתברר שזה לא שצמת, אלא תראו את הרשב"א בשורה 33, ומי שיש בידו פת או שיש פלטר ישראל ויש פלטר גוי עושה פת יפה ממנו. או ממין אחד שאין בידו של פלטל ישראל, מותר לקנות מפלטר גוי. דכיוון שהותרה לגמרי הותרה, כל איך הדלק הפלטל ישראל כאמור. ולא אדם שמסכן אין לו אוכל. אני רוצה לאכול לחם מחמצת מסוג מאוד מאוד מסוים. ומה לעשות שהיהודים, הרופא הישראל מוכר רק לחם אחיד. אז זה נקרא שאין לי לחם. כי צריך שיהיה באותה רמה. יש תשובה, אני אזכיר בהקשר הזה של משה פיינשטיין, באגרות משה, ביורדי חלק ב' סימן למד ג', שהוא נשאל על בייגל, שהוא מפת נוכרי, יהודי אמריקאי, חשקה נפשו בבייגל, כן? אז הוא מפעיל את היתר הזה של הרשב"א, כן? כלומר, אם אין בייגל פת ישראל, אז אתה יכול לאכול, אוקיי? הנה בדבר הבייגל, אשר בעודה עיסה, נותנים אותה במים רותחים, אחר כך חופים אותה בתנור, יש בזה איסור משום בישולי אקום. קודם כל הוא דן בשאלה, זה לא בדף שלכם. זה כן בדף? לא בדף. אז קודם כל הוא דן בשאלה, האם זה נקרא חליטה של הבייגל בישול, ואז אין יותר, אבל מיד הופים אותו, אז הוא אומר שזה נחשב לדעתו אפוי, וב' הוא ממשיך ואומר ש... כיוון שבייגל כותב, כבוד תורתו, שלא מצוי של ישראל, אף שפת אחר מצוי, זה אל תאכל בייגל, תאכל לחמנייה, כן? נחשב לא מצוי, הוא מותר, והוא מתיר אפילו למחבר. אתה בא נעשה פעם הבאה, פעם הבאה אני רוצה שנקרא פשוט שולחן ערוך ורמה, בסדר? אני לא מספיק היום, ונפתח את השיעור בסיכום, שולחן ערוך ורמה, ונתקדם בעזרת השם בסוגיה. לילה טוב ושלום.